אוקיי, אז היום רציתי לדבר על מנהיגות, מלכות, בפרשת השבוע שזה נקרא שופטים, אנחנו קוראים על המלך. והשאלה, באמת, האם אנחנו חייבים מלך, האם זה דבר הכרחי, ואם זה הכרחי, אז למה? כאילו, אנחנו בחיים המודרניים התרגלנו לדמוקרטיה, וזה די פחות או יותר עובד, ומלכות נשמע לנו, כמו שכתבתי אז, זה נשמע כאילו ימי ביניים, ואם לא יותר עתיק, כאילו מה זה שייך שאנחנו אם מדברים על קורבנות וצריך להצדיק ואיך אנחנו יכולים להתייחס לזה, אז גם במלך מלך הוא גם רחוק מהתפיסת עולם שלנו.
צריך לראות איך הדמוקרטיה מתנהלת.
אז רציתי להתעניין בזה, כאילו קודם כל להבין מה באמת התורה אומרת על המלך והמלכות, ואחרי זה על התועלת של הדבר הזה. אז קודם כל בואו נתחיל עם הפסוקים. יש שני פסוקים, כאילו יש קטע יותר ארוך שמדבר על כל הדברים סביב המלך והמצוות ששייכות לו, אבל בהתחלה עכשיו כתוב ככה: כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו מקרב אחיך, תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אז עכשיו אני הדגשתי כמה מילים פה ושם שצריכים לעורר את השאלות, ובאמת האור החיים שהוא המפרש הראשון פה, אז הוא שואל שאלה מעניינת שנראה לנו כאילו סתירה בין הפסוק הראשון י' ד' לפסוק השני ת' ו'. הוא אומר פה ככה: כי תבוא אל הארץ וכולי ואמרת שתשימה עליי מלך, משמע כי לא מצוות השם עליהם למלוך מלך, אלא אם יאמרו, ואז הרשות בידם. אז הוא אומר, תראה, כתוב פה שכשתבוא ואתה תגיד, אז אתה יכול, אין דבר כזה מצווה שאתה אומר כשאני אבוא ואני אגיד. מצווה זאת מצווה, צריך לעשות, לא משנה אם אתה רוצה, לא רוצה. אז פה כתוב, אם אתה אומר, אז אתה מקבל את הרשות לעשות המלך. אבל הוא אומר, מצד שני, וממה שגמר את הפסוק ואומר, סום תשים, לשון, כמו שאומר, שיעור הלשון מוכיח שמצוות השם היא להמליך עליהם מלך. עכשיו, לפני שאנחנו נראה מה באמת הוא משיב על הסתירה הזאת, אז גם הגמרא וגם התוספתא, יש כל מיני מקומות בחזל שהם מדברים על זה ממבט אחר, שגם יש איזה מין סתירה בין מצווה לרשות. כתוב פה, רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בביאתן לארץ, נצטוו למנות להן מלך. אז הדבר הראשון, כשאנחנו נכנסים, יש מצווה לעשות מלך. אז לרב יהודה, אז הוא אומר, זה לא דבר רשות, אתם חייבים לעשות, למנות מלך. וגם, אז הוא ממשיך ולבנות את בית הבחירה, המקדש, ולהחריד זרו של עמלק. אז עכשיו הוא שואל שאלה, אם כן, למה ננשו בימי שמואל? אז בימי שמואל, איפה שבעצם העם בא ושואל שאנחנו חייבים מלך, ושמואל כועס, והוא באמת, הוא לא שמח עם השאלה, על אף שזה מנסחים את זה פחות או יותר כמו שכתוב בפסוקים, והם הגיעו לארץ ואמרו, אנחנו צריכים מלך. אז הגמרא פה, או התוספתא, שואלת, תראה, אם זה מצווה כמו שאתה אומר, אז למה שמואל הוא הנביא כועס על זה שרוצים לעשות את המצווה? ואז הוא משיב, או התוספתא משיבה, אלא לפי שהקדימו עליהם. אומר, נכון שזה מצווה, אבל בזמי שמואל בעצם מנהל את העניינים כמו שצריך, וזאת לא הזמן, זה לא הזמן לבקש מלך. יש הזמן לכל דבר, ועל אף שזה מצווה, זאת לא מצווה שאנחנו, האם היו צריכים לבקש אז.
אבל שמואל לא היה מלך בפועל.
נכון, אז זאת שאלה טובה, וזה גם מכניס אותנו לבעיה של כאילו או זה מצווה וכשנכנסים עושים או לא. אז בימי השופטים והנביאים, אז הם ניהלו את הדברים כמו שצריך, ואיך שמפרשים ומשיבים לשאלה שלך, הם אומרים שהמלך הוא המלך מלכי המלכים, יש הקדוש ברוך הוא, והוא מנהל את העניינים דרך הנביא, ואז הם היו צריכים להסתדר עם זה עד שבו הזמן. אני מסכים איתך שזה קצת תשובה לא תשובה, אז בואו נמשיך. אז אחרי זה רב נאורי אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא מפני התערומת שנאמר ואמרת אשים עליי מלך. אז רב נאורי אומר, לא כל הפרשה, גם פסוק ראשון, גם פסוק שני, כל הקטע של מינוי המלך הוא בא אך ורק בגלל שאנשים לא יכולים להסתדר בלי. כאילו באופן אידיאלי אין מלך, הקדוש ברוך הוא המלך, ועזוב את כל העניין הזה של תפקיד מלך, לא צריך את זה. זה העמדה שלו. הוא אומר שכל מה שכתוב פה, שוב פעם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא צופה עתידות ויודע שטבע בני אדם הם שירצו מישהו שמנהל את העניינים כמו מלך. בסדר? וזה, אם אנחנו נדלג על השלישי, שזה לא, זה עוד עמדה כאילו ביניים שלא כל כך רלוונטי, אז הרמב"ן מסביר את העמדה של הרב נאורי בתוך הפסוקים של פרשת שופטים, והוא כותב, ולפי דעתי, כאילו השלושת הנקודות האלו איפה שכתוב הרמב"ן, זה, קודם כל הוא מסביר את העמדות של חז"ל, ואז הוא אומר, לפי דעתי, ואז אני מדלג פה איפה שזה מקופקף שלושה שורות למטה, מה טעם שתאמר התורה במצווה ככל הגויים אשר סביבותיי, ואין ישראל ראויים ללמד מהם ולא לקנא בעושי עוולה, אבל זה רמז לעניין שיהיה, ולכן באה הפרשה בלשון הבינלאומי ולא בציווי. אז הוא אומר, כמו שניסיתי להגיד בתוך כדי המילים של רב נאורי, הרמב"ן מסביר שהקדוש ברוך הוא יודע טבע בני אדם, ואפילו שזה לא ראוי להגיד שאנחנו רוצים להיות כמו הגויים, אבל זה טבע בני אדם, מסתכלים איך המדינות מתנהלות ורואים שיש להם מלכים, אז אנחנו גם חייבים מלך, על אף שזה לא ראוי. הקדוש ברוך הוא עושה בעצם פשרה פה, זה לא האידיאל, אבל צריך להסתדר עם טבע האנושות נגיד, כן? וזה מה שהרמב"ן אומר, ואז הרמב"ן יוצא כרב נאורי, שזה לא ראוי, אבל אם אתם באמת מגיעים לזה שאתם רואים ורוצים, אז בסדר. הבנתם? אז זה רשות. גם הברבנל אומר אותו דבר. ואמרת, אשים עליי מלך בכל הגויים אשר סביבותיי, רוצה לומר, לא להכרח ולא לצורך כלל, כי אם לעשותיכם כמעשה הגויים. ולפי זה, אני מדלג לקופקה, ולפי זה יהיה עניין המלך מצוות עשה, תלויה בדבר הרשות. כאמור, כאשר תרצה לעשות כן עם היותו בלתי ראוי. אז שוב פעם, הוא אומר, זה לא הדבר הנכון לעשות, אבל יש אפשרות לעשות את זה, ואז שוב פעם הוא אומר, זאת מצווה שהוא בעצם מצוות רשות. כן, הם מקבילים את זה גם ליפת תואר. אתה לא אמור לקחת אישה במלחמה, אבל אם אתה חייב בגלל היצר הרע שלך, אז יש הגדרות איך לנהל את העניין הזה. אז גם המלך הוא, במפורש המפרשים אומרים, המלך הוא כמו יפת תואר. לא ראוי, אבל אפשרי. אוקיי? וגם פה אני מביא את האבן עזרא אומר זה דבר רשות, הספורה אומר זה דבר רשות. אז הוא אומר, בגדול, זה לא הדבר האידיאלי לעשות. אבל מצד שני, אנחנו מגיעים שוב פעם לאור החיים, והוא מסביר את זה אחרת. הוא אומר, תראה, ראינו שיש שני פסוקים שכביכול מתנגדים זה לזה, לא כביכול, הוא אומר שהם באמת מתנגדים, ובגלל זה יש בעצם שני גדרים, הוא אומר. הראשון, שיהיה המבטח בו להנהיג המלחמות בעוצם והחמתו ולצאת כגורם ביום קרב כסדר מלכי האומות, וזהו דבר שאינו ששנוי בעיני השם. אז הוא אומר הפסוק הראשון, הוא לא הפסוק הראשון, הוא אומר הגדר הראשון שמי שמבקש מלך הוא כמו שרוצים בעצם להיות כמו המלכים של הגויים שיוצאים למלחמה ועושים רעש בעולם ומקבצים את כל ההון של כל העולם, כאילו מניעים לא ראויים לתורה נגיד, אוקיי? אז הוא אומר זה הגדר הראשון, כמו שפלטתי מהפה, זה כאילו מקביל לפסוק הראשון, אוקיי? ואז הוא אומר הגדר השני,
וזה הוא לא בוטח בהשם
בדיוק, כן,
כי הביטחון הוא במלך ולא ביטחון
יפה, כן, נכון, זה בדיוק מה הוא הולך להגיד את זה. אז הגדר השני הוא לכבוד ולתפארת ישראל, וכדי שהשם יעשה בזכותו כדרך שהיה השם מושיע ישראל ביד השופטים וביד מלכי ישראל הקשרים. אז הוא אומר, הדבר השני שבעצם אתה רוצה מלך על מנת לקדם את משימת עם ישראל, תפקיד עם ישראל בעולם, לתקן את העולם ולעשות את רצון השם, אז בגלל זה אתה רוצה מלך, וזה הגדר השני. אז בעצם יש שני מניעים להביא מלך, וזה מתבטא בשני הפסוקים. הפסוק הראשון אומר ואמרת אני רוצה להיות כמו הגויים, זה הלא ראוי, ויש את הסום תשים שזאת באמת מצוות עשה, לשים מלך במניעים הראויים לתורה. וזה מה שהוא אומר במקופקב, ולזה בא דברו הטוב כאן ואמר כי תבוא ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים, זה גדר הראשון שזכרנו, וגמר ואומר סום תשים פירוש לא יקום הדבר הרע הזה, אלא משימות תשים הוא על זה הדרך אשר יבחר השם אלוקיך בו, ודיבורנו עולין כדברי רבי יהודה ולא כדברי רבי נהוראי, וגם שהלכה כרבי יהודה, וכן פסק הרמב״ם פרק א' הלכות מלאכים. אז מעניין שראינו הרבה מפרשים פה, ציינתי ארבע מפרשים שאומרים שזה רשות, אבל האור החיים אומר שבעצם מצליח להסביר את הפשט בפסוקים ומביא את זה להלכה למעשה של הרמב״ם. עכשיו הרמב״ם אומר שני דברים שהוא מבטא את העמדה שלו עם רבי יהודה, ושזה מצווה ולא סתם רשות. הלכה א' הוא אומר שלוש מצוות נצטוו ישראל, כמו רבי יהודה, שאתה צריך למנות מלך, זה הדבר הראשון. גם בהלכה ב' הוא אומר, מאחר שהקמת מלך מצווה, שהקמת מלך מצווה, זאת אומרת, אחרי שאני כבר אומר לך שלעשות מלך, או למנות מלך, זאת מצוות עשה, אז הוא מתשב מסביר, אז מה קרה עם שמואל? למה לא רצה הקדוש ברוך הוא כששאלו מלך משמואל? לפי ששאלו בתערומת, ולא שאלו לקיים המצווה, אלא מפני שקצוב בשמואל הנביא שנאמר כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. הקדוש ברוך הוא מנסה לנחם את שמואל, ואומר, תראה, זה לא, אל תכעס, זה לא שהם נמאסו ממך, הם נמאסו ממני. אז כאילו, מאסו מכולם, לא רוצים כבר, כן? הם רוצים להיות אלוהים ככל הגויים, עם מלך, בוא נכבוש דברים ונעשה רעש בעולם, אוקיי? או לפחות להגן על עצמנו כמו יתר העמים. בכל מקרה, הרמב״ם מסביר את זה כמו רבי יהודה ומסתדר עם שמואל, בדיוק כמו שאמרנו שזה לא, שהם הקדימו, הם שאלו מלך מוקדם מדי, אולי זה לא הזמן, זה לא המניעה הנכון, אוקיי? כן. אז עכשיו הרמב״ם מביא את זה בספר המצוות, ומצוות ה-173 היא שציוונו למנות עלינו מלך מישראל, והוא אמרו יתברך סום תשים עליך המלך, לומדים את המצווה דאורייתא מהפסוקים שלנו, ולשון ספרי גם כן יסום סום תשים עליך המלך מצוות עשה. אז זה די ברור שזאת מצוות עשה, ואם זה באמת מצוות עשה, זה אומר שאנחנו בתור יהודים דתיים עם התורה אומרים שכדאי שיהיה מלך. ואז השאלה אני שואלת, למה? למה דווקא מלך? מה זה טוב שיהיה מלך? אז עכשיו אני מביא בצד השני של הדף פחות או יותר, המהלך במאמר של הרב משה טרגן שהוא מלמד בהר עציון, עם כמה נקודות, ארבע נקודות לפחות של תועלת למה מלך זה הכרחי. זאת אומרת, דבר ראשון, אנחנו לומדים בתוך הספר המצוות של הרמב״ם, אחרי שהוא אומר שזה מצוות עשה, הוא אומר שאנחנו צריכים למנות עלינו מלך מישראל, יקבץ, זאת אומרת, לאחד כל אומתנו וינהיגנו. אז עכשיו אני שמתי בסוגריים את העניין של לאחד, בגלל שיקבץ, אז אנחנו די נוטעים להגיד יקבץ את הנפוצות, כאילו אנחנו יש את כל התפוצות של היהודים, ואז המשיח צריך לקבץ אותם, אבל זה פעולה אחת. פה הוא לא מדבר על פעולה אחת, הוא מדבר על המצווה של המלך כל הזמן, ותכף אנחנו נראה שהוא משתמש ויקבץ בתור לאחד את העם, נראה את זה במורה נבוכים. אז עכשיו, זה הדבר הראשון שהמלך צריך לעשות, המלך צריך לאחד את העם.
אבל אין כן בדמוקרטיה.
מה? זה בדיוק מה... אז זה בדיוק מה שמשה טרגן אומר. הרב טרגן אומר שהדמוקרטיה בעצם מפלג את העם ולא מאחד את העם. אוקיי? תראה מה הוא אומר. The Rambam establishes national unity as an essential objective of a Jewish monarch. אז הדבר הראשון, המלך חייב לאחד את העם. Despite its obvious appeal and relative merits, modern democratic governments partition rather than unify society. אז זה בדיוק מה שאתה אומר. הוא אומר שהדמוקרטיה בעצם מפלג. יש כל מיני קבוצות, כל מיני שדולות, ואז העם לא מאוחד. והמלך צריך לאחד את העם. ואז הוא אומר, modern man has sacrificed a good deal of societal unity for the defense of a basic rights and for government by representation. By contrast, one central authority figure demands the respect and reverence of an entire nation, assembling his subjects into one cohesive community. As הרעיון, שוב פעם, של המלך זה לאחד, על מנת שאנחנו יכולים לקדם איזשהו משימה תחת ההנהגה של המלך, ולא של כל מיני אנשים עם כל מיני רעיונות, כן? אוקיי. ואז הרמב״ם גם מעמק את הדברים בספר מורה נבוכים, והוא אומר, האדם מדיני בטבע, ושטבעו שיהיה מתקבץ, זאת אומרת לחיות בחברה מאוחדת. ולרוב ההרכבה בזה, המין, זאת אומרת המין האנושי, מפני שהוא המורכב האחרון כמו שידעת, זאת אומרת אני כותב את זה, בני אדם מורכבים, כן? זה מה שהוא אומר, הוא אומר, הטבע של בני אדם מורכב מכל מיני דברים, עניינים שאנחנו כולנו שונים אחד מן השני. היה ההבדל רב בין אישיו, עד שאפשר שלא תמצא שני אנשים מסכימים במיני המידות. אז שוב פעם, מה שהוא מנסה להגיד פה, כל בני אדם, אנחנו שונים לחלוטין, גם חיצוני, גם פנימי, גם עם הדעות, גם עם המידות. אז אנחנו בטבע לא מסכימים אחד עם השני, כל אחד יש לו את הרעיון שלו. ואז הוא אומר, איך אנחנו יכולים לאחד אנשים? אז הוא אומר פה, מקווקב, אי אפשר בשום פנים שישלים קיבוצו, זאת אומרת, איחודו, אלא במנהיג בהכרח. זאת אומרת, אנחנו חייבים מלך, מישהו אבסולוטי שיכול להנהיג את העם. ישאר פעולותיהם וימלא המחסר וימעיט מן המרבה, ויחוק פעולות ומידות יעשום כולם על חוק אחד תמיד. עד שני דברים, שיעלם ההתחלפות, זה בעצם ההתפלגות הטבעי ברוב ההסכמה ההנחיית, ויסדור הקיבוץ. שוב פעם, הקיבוץ אומר את האיחוד. הוא בעצם, הוא רוצה לעשות סדר שאנחנו כולנו מאוחדים. זה לא, שוב פעם, המילה לקבץ זה לא כמו שאנחנו משתמשים היום. אז הרב טרגן אומר פה, from the Rambam's description in his list of mitzvot, מה שקראנו, we have detected the basic role of the Jewish monarch to secure two aspects of national unity. In a mundane sense, assuring the proper functioning of society, and in a more exalted sense, integrating the entirety of society. אז שוב פעם, הרעיון הראשון זה לאחד את העם, שיהיה סדר בחברה ואנחנו מאוחדים תחת איזושהי משימה לאומית אחת. כן? אז זה הוא אומר שאנחנו חייבים מלך ולא דמוקרטיה. עכשיו, דבר שני הוא מוסיף, שלמלך יש כל מיני הגבלות. לא יותר מדי נשים, לא יותר מדי סוסים, לא יותר מדי כסף, כל מיני הגבלות ודברים שאנחנו קראנו באמת בפסוקים, אנחנו לא קראנו, אבל זה בפסוקים שלא קראנו חלק מהמלך. אז עכשיו הרמב״ם כותב על הנשים שהוא אומר פה ככה, וכן, לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא הייתה לו אלא אחת, לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטיפשים, שנאמר לא תיתן לנשים חילך, על הסרת ליבו הקפידה תורה שנאמר ולא יסור לבבו, שליבו הוא לב כל קהל ישראל. אז פה הוא משתמש בביטוי שהמלך הוא פשוט הלב של כל העם. אז מה זה אומר שהמלך הוא לב של כל העם? כל העם? אז הרב טרגן מסביר שבעצם הוא מבטא את המוסריות, כאילו הלב זה מה שמפנה אותנו לעשות את הטוב והרע. אז הוא אומר שהמלך הוא הדוגמה המוסרית, והוא צריך לעמוד על זה. זה הסיבה שנכנסים פה שלא יותר מדי נשים, לא יותר מדי סוסים, לא יותר מדי כל מיני דברים אלו. הוא צריך להיות דוגמה ליושרות, דוגמה למוסריות. ואז הוא אומר פה גם ש... כאן, בקטע השני הוא אומר, moral dilemmas often cloud our reasoning and distort our vision with shades of ambiguity. During these trying moments we often require not merely abstract principles, but instead a clear and unmistakable moral model. אז זה מאוד חשוב. תראה, אנחנו יכולים לדבר מהיום עד מחר עד כמה זה לא טוב לגנוב או כמה זה לא טוב לעשות X, Y או Z. כן? אבל זה באופן תיאורטי, אנחנו לומדים. אבל אם יש לך דוגמה, מישהו שבאמת מנהל את החיים ככה ומקיים את כל הדברים האלה, ואתה רואה שהוא איש טוב וישר, אז אתה יכול לקבל איזושהי השראה ממנו. והרבה פעמים הלימוד הכי טוב, השיעור המוסרי הכי טוב זה החוויה שאתה רואה מישהו שבאמת עושה מה שצריך לעשות. אז המלך הוא הדוגמה למוסריות, הוא אמור להיות, כן? ואז כל אחד יכול לראות אותו ולקבל השראה ממנו. ועכשיו הדבר השני שהרמב״ם אומר, זה כבר הדבר השלישי, אז צריך לכתוב, זה הדבר השני ששייך לליבו. הרמב״ם מדבר בלב בעוד הקשר, וזה כתוב ככה, כדרך שחלק לו למלך הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כן ציווהו להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, ויהיה חונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפסיהם ובטובתם. אז מה שהוא אומר פה, שלב המלך הוא לא רק לב מוסרי, אלא לב חברתי. המלך הוא, זה נכון שהוא מעל כולם, אבל הוא גם צריך לרדת לעם, הוא גם צריך להרגיש את העם, הוא גם צריך לנסות לתקן באופן יזום את האי צדק בחברה. אז פה הרב טרגן אומר שהוא בעצם, כתוב פה, he is meant to be a social crusader, כאילו הוא הלוחם לצדק חברתי. ואין מישהו כמו מלך שיכול באמת להבין ולתקן ולעשות מה שצריך, אבל זה תלוי בלב שלו. הוא צריך לב שמבין שצריך להיות צדק חברתי. והדבר האחרון, צריך להזכיר מצוות הקהל, מצווה שאנחנו עושים פעם בשבע שנים, וזה יוצא באמת השנה, כאילו עוד חודש ומשהו, יש מצוות הקהל. אז מה זאת המצווה הזה? כתוב פה ברמב״ם בהלכות חגיגה, פרק ג' הלכה א', מצוות עשה להקהיל כל ישראל, אנשים ונשים וטף, בכל מוצאי שמיטה, בעלותם לרגל ולקרות באוזניהם מן התורה, פרשיות שהן מזרזות אותן במצוות, ומחזקות ידיהם בדת האמת. אז פה המצווה של הקהל נשמע כמו איזשהו שיעור טקסי. כן? המלך בא, העם מתאסף, והוא קורא להם מהתורה. יפה. איזה מין שיעור שצריך להבין, יש חשיבות לתורה. אבל זה לא כך. כן? בגלל שאנחנו קוראים פה בהלך הוו, וגרים שאינן מכירים, יש מפרשים שאומרים אינן מכירים ללשון הקודש, חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע באימה ויראה וגילה בירדה כיום שניתנה בו בסיני. אז פה הקהל אמור להיות איזה מין חוויה חוזרת של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה לא סתם איזשהו פגישה בין גורמים שאנחנו חותמים על הסכם, תראה, אני אהיה הקדוש ברוך הוא, אני אהיה האל שלכם ואתם העם שלי, והנה זה מה שאני רוצה מכם, והנה זה מה שאני אעשה עבורכם. לא, זה לא הדבר הזה. הר סיני זה איפה שאנחנו קיבלנו את המשימה להיות עם, קיבלנו את הספר, קיבלנו את ההסכם, את הברית וכל הדברים האלו, אבל זה היה חוויה, זה לא סתם העברת נתונים וחתימות, זה היה חוויה בלתי נשכחת, ואנחנו צריכים בעצם לנסות להתחבר לחוויה הזאת, בגלל שזה מה שדוחף אנשים, זה לא רק המידע היבשה, אלא זה החוויה שאתה מאמין ומבין שיש בורא עולם, ואתה הולך לעשות רצון הבורא. אז פה זה מה שאנחנו מתחברים עליו. אפילו גרים שלא מבינים, הם מתחברים לחוויה. וזה מה שכתוב גם. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. למה הם צריכים לשמוע? הם יודעים, כאילו, כל התורה, לא צריך את זה. כאילו, זה לא שהם צריכים לשמוע שוב פעם את הפסוקים. הם צריכים לחוות את החוויה. זה מה שמחזק אנשים, את החוויה. ואז אנחנו ממשיכים פה, כתוב, ומי שאינו יכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה הזו שלא קבעה הכתוב, אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה, ומפי הגבורה שומע. מפי הגבורה שומע, המלך הוא זה שמדבר. זה אומר שהמלך הוא כאילו מגשים הקדוש ברוך הוא באיזשהו מובן. הוא כאילו מדמה את הקול של הקדוש ברוך הוא שנותן את התורה. אז המלך, אין לך את הדבר הזה בדמוקרטיה. יש לך עכשיו איש כל כך חזק שכשאתה רואה אותו אתה ביראה. והוא מצליח להביא את החוויה איכשהו כמו שהיה החוויה בהר סיני. זה כאילו הרעיון, זה כאילו כל הרעיון מאחורי קהל, זה לשחזר את החוויה של הר סיני, על מנת שאנשים יוצאים משם מחוזקים. ואז שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. אז עכשיו זה לא סתם פעם בשבע שנים שאתה צריך מישהו כזה, אתה צריך מישהו כזה יום יום. וזה מביא אותנו לפרשת השבוע שוב פעם, ושהמלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למן, ילמד לירא את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. אז פה זה די מובן, למה מלך צריך את זה? אמרה שהוא ילמד והוא יהיה גם בן אדם ישר הולך לפי התורה. אבל המדרש אומר, לא, זה לא בדיוק ככה. זה נכון, אבל יש משהו יותר עמוק. המדרש אומר פה ככה, והייתה אמו, למה צריך לאמו? שתהיה מיוחדת לו ויוצא למלחמה ומוציא אמו, ומוציאו אמו נכנס לבית דין ומכניסו אצל יושב בדין, והוא אמו ומסב, והוא, זה נכון? ומסב, והוא כנגדו ומטייל בשוק והוא לפניו, וכן דוד אומר, שיביתי השם לנגדי תמיד. אז מעניין, למה שיהיה לו את התורה? לא רק שילמד ויזכור וזה, שיביתי השם נגדי תמיד, הוא אומר שזה כאילו הקדוש ברוך הוא מול העיניים כל הזמן. אם הקדוש ברוך הוא מול עיניך כל הזמן, אז אתה כמו השליח שמו שצריך להיות, כמו בהקהל, אתה מגשים באיזשהו אופן את הירא של הקדוש ברוך הוא. שיביתי עני כנגד תמיד אומר שהתורה איתך, ואתה בעצם מייצג משהו, אתה מייצג משהו גדול, אתה מייצג משהו אינסופי, אתה מייצג הקדוש ברוך הוא. כל הזמן כשאתה יוצא למלחמה, כשאתה יוצא לשוק, כשאתה נכנס לבית דין, בכל דבר אתה מייצג הקדוש ברוך הוא. אז זה דבר ענק שצריך דמות שבאמת יכול להביא את החוויה ואת ההרגשה שאנחנו באמת עם השם ויש לנו תפקיד בעולם, לתקן את העולם, וזו הסיבה שבאמת אנחנו רוצים, צריכים ומתפללים עבור המלך שיבוא במהרה בימינו.